אמונה. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, קרן, שר החיות, מה קורה?
עדיין עמומה מהנאום של אתמול של ביבי.
לא ראיתי.
די, נו.
לא ראיתי. עשיתי דברים יותר מעניינים.
אוקיי, אז אני אגיד את זה במשפט. היה לו נאום מנצח, והלוואי שננצח כמו הנאום הזה. בזה אני אסכם את הדברים.
אבל איך אומרים? אבל הוא נואם טוב באנגלית. יש תמיד את הזווית הזאת.
כמה אבל חברי הקונגרס, קמים יושבים, קמים יושבים.
זה טקסיות, זה כמו במלכת ארצות אנגליה.
לא, אבל זה היה כבר מעייף בעיניים, כאילו ראיתם את הנאום?
אני צפיתי בנאום, נאום מרגש, אבל...
המציאות מרגשת יותר, אני חייב להגיד את זה.
כן, זה נכון.
המציאות שלנו מרגשת יותר, והיא קצת שונה לחלוטין מאשר כל העסק הזה. אבל לא ניכנס לדברים האלה.
לא ניכנס לפוליטיקה.
כן, לא. גם לא יעזור לנו להיכנס לפוליטיקה.
נדבר על נדל"ן, נראה לי יותר מעניין.
מעניין, אתה בטוח. רגע, קרן, מי מתארח פה? ספרי לנו שנייה, זה התפקיד שלה.
קודם כל, חבל שאין לנו איזה מוזיקה כזאת דרמטית.
יש לנו את המוזיקת פתיחה.
היום זה הרעיון האחרון והממלכתי של פרויקט מתווכי השנה. יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד, שלומי עמר, שהוא בא עם רזומה ניסיון מטורף של מעל ל-14 שנים. הבעלים של יש בתים, עירים אימפריה, ממש אימפריה בדרום, בבאר שבע. זרוק מספר, כמה סוכנים יש לו באימפריה הזאת?
רציתי, שבע.
תרים, תרים, תרים.
כמה, 15, 20?
קרוב, רגע, אני עוד לא אענת לך את רשות הדיבור, אני בהקדמה עליך.
היא זוכרת פשוט את ה...
קרוב ל-60 סוכנים. ואני...
כולם פעילים?
כולם פעילים.
אנחנו דיברנו על זה ממש.
תכף אנחנו נדבר ואנחנו נסביר את שיטת העבודה, ובאמת איך אנחנו...
ואפשר לכנות אותו, אני חושבת, באמת, התמנון של הדרום, זאת אומרת, יש לו זרוע בכל עיר, אופקים, דימונה,
ימות. הגמל של הדרום. בבאר שבע אין תמנונים, זה לא עובד טוב.
הגמלים, הגמלים.
הזרות וכל
הזה. כן, אבל... כל הכבוד שהבאת לנו מישהו מבירת הצפון, מבירת הגליל צפת.
נכון.
והבאת לנו מישהו מבאר שבע, בירת הנגב. אני עדיין מחכה לבירה של ישראל, שבירת תל אביב הייתה לנו? כן, אני חושב, לא זוכר.
לא, דווקא תל אביב פחות, והאמת היא שלא רציתי להתעסק בתל אביב לשם שינוי.
אבל ירושלים, ירושלים, הבירה.
נביא גם ירושלים.
כן, כן, כן.
לצידו של שלומי יושב חופי כחלון, שהוא מנהל מערך ההדרכה של כל האימפריה הזו.
60 סוכנים צריך...
כי 60 סוכנים צריך להשקיע...
צריך מנהל צי רכב במקרה של 60 סוכנים.
אז זהו, מפה אנחנו באמת, אני אתן את הבמה, והיה לי חשוב באמת לתת ההקדמה הזאת, כי זה לא דבר של מה בכך, כאילו, תסכים איתי אופן.
כן, לא, באמת, לא, בדרך כלל שמדברים על משרדי נדלן, אני חי את העולם הזה המון שנים כבר, אבל כשמדברים על משרדי נדלן, אז תמיד זה, אוקיי, משרד של 5, 6, 7 סוכנים שזה משרד פרטי, כלומר, לא שייך לרשת.
שגם זה בלחץ.
שזה לא שייך, עוד פעם, משרדים מובילים כאלה.
נכון.
ושאנחנו לוקחים משרדים של, נניח, רשתות גדולות, אז יכולים למצוא בערים הגדולות בעיקר, משרדים של 20, 25 סוכנים ברשתות הגדולות. שבדרך כלל גם הם, המשרדים האלה מאוד מתחלפים. איך 60 סוכנים? תשחררו אותם.
אז
לקחתם להם את הדרכונים, תעודות זהו.
אז ככה, היופי למעשה במיני רשת שלנו שכבר מתפתחת, חברת יש בתים, זה מ-day one, כשפתחנו את החברה לפני 8 שנים, חיוונו לחוק המספרים הגבוהים, חוק המספרים הגדולים, הגבוהים, והמטרה באמת הייתה ליצור משרד תיווך, שהוא לא משרד תיווך סטנדרטי. אני מאמין, בעני מאמין שלי, שמשרד תיווך היום, אתה יושב על השיבר, אתה יושב על השיבר, ודרך המשרד תיווך היום, אנחנו משרד תיווך שהוא למעשה מאוד מאוד ורסטילי, יש בו היום קשת של טעמים מה שנקרא, אתה יכול למצוא היום מחלקה מסחרית, שמתעסקים נטו במסחר, יש לנו את המחלקת שיווק פרויקט עם יד ראשונה, אנחנו משווקים היום יד ראשונה, להמון המון יזמים, ויחד עם התיווך יד שנייה, ויחד עם המחלקה המסחרית, ויחד עם המחלקה היזמית שלנו, שבנינו 70 צמודי קרקע ב-6-7 שנים האחרונות בבאר שבע, זה יוצר משרד תיווך שהוא שונה בנוף הישראלי.
אבל אני שנייה לפני המשרד תיווך, איך אתה בכלל הגעת לתחום הזה? מאיפה אתה, איך אתה צמחת ופתאום מחזיק קבוצה מאוד גדולה?
אז אני למעשה לפני יותר מ-20 שנה, עבדתי בחברת מעריב, הייתי מנהל מרחב, היה לי 30 עובדים, עבודה טובה.
בעיתון.
כן, 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 בתקופה באותו זמן הייתי נוסע לתל אביב.
אצל רוני קליינפלד?
אצל אופר נמרודי.
לא, היה לו את המנכ״ל רוני קליינפלד, אתה זוכר אותה?
בזמנו אני זוכר.
חבר טוב.
אבל מה שקרה בזמנו זה שאנחנו למעשה רכשתי דירה, כמו כל זוג צעיר, אני ואשתי, ולמעשה לא קיבלנו את הנכס. 10 שנים חייתי ביחידת דיור. שילמתי משכנתה.
רגע, 10 שנים חיית ביחידת דיור, זה ככה ההתחלה.
זו ההתחלה, ואמרתי לי,
מה קרה? למה קיבלת את הנכס? זה היה לפני, זה היה בטח בתקופת חפצי, עוד לפני שנכנס חוק.
בדיוק, לא היו שוברים שאתה משלם ישירות לבנקים. בקיצור, עבדו עלינו. ערבות בנקאית מזויפת, לא היה לנו איך לפרוע את הכסף, הפסדנו כמעט 1,000,000 שקלים.
וואו.
ואני אמרתי לעצמי, לעזאזל, מה קורה פה? אני עובד בעבודה מסודרת, מנהל מרחב בעיתון. מרוויח משכורת מדהימה, רכב, אני לא סוגר את החודש. לא סוגר את החודש, גם משכנתה, גם שכירויות, ואיך אנחנו מתקדמים פה? ואז אמרתי לעצמי, אני חייב לעשות שינוי בחיים. אני חייב להיכנס לתחום הנדלן, ואני חייב שאני אעבוד בתחום הנדלן, מה שקרה לי לא יקרה לאנשים אחרים, אני חייב להכניס איזשהו שינוי. וככה התגלגלתי, ונכנסתי, אמרתי, בוא נתחיל מתיווך, נראה לי מעניין. נכנסתי לתיווך בזמנו בשנת 2010, אוקטובר 2010. שש שנים עבדתי בחברת רימקס, הייתי בטופ 10 של המתווכים בארץ, שש שנים ברציפות, ואחרי שש שנים החלטתי שאני פורס כנפיים, ופתחנו את חברת יש בתים, בדיוק לפני 8 שנים, יחד זה 14 שנים, ושמונה שנים שהחברה פעילה, נושמת, בועטת, עובדת באזור באר שבע והסביבה. לאחרונה פתחנו משרד באופקים, משרד בדימונה, אנחנו מאוד מאמינים בפיתוח הנגב, אני מאוד מאוד אוהב את האזור הזה, מאמין בו מאוד, ואני חושב שהוא עתודת הקרקע, עתודות הקרקע האחרונות של מדינת ישראל, וצריך לנצל אותו בחוכמה, ובאמת מתפתחים גם ליד ראשונה, גם יד שנייה, גם תיווך, גם מסחרי, גם יזמות שאנחנו עושים. עסק מאוד פעיל, פנינו בעצמנו ביחד עם חופי וביחד עם המרכז הארצי להכשרת מתווכים, קורס שלנו שנמצא אצלנו בתוך הבית, והמתווכים שלנו לומדים ומשכילים ממנו. עשינו עכשיו קורס דיגיטלי ביחד, כל הזמן אנחנו, יש עשרות והדרכות ולימודים. אנחנו עובדים כמו ארגון לכל דבר, יש מנהלת כוח אדם, יש מנהלת כספים.
אתה מחזיק 60 סוכנים, נכון שבעולם הנדל"ן...
הכל ביחד זה 60, ביחד עם המערך...
עם המערך, אז המערך אולי הוא 7 אנשים, 8 אנשים, אבל עדיין שאתה מחזיק מערך כזה, אתה חייב את כל התגבור. עכשיו זה...
ברור, זה מטורף, לשמל את הכל, להשקיע...
עכשיו, בעולם הנדל"ן זה עולם מאוד מאוד מוזר, כי הסוכנים, אני מניח שרובם הגדול הם עצמאים, הם לא שכירים שלך.
נכון.
אז זה מאוד, מאוד מבולגן בדבר הזה.
זה מאוד קשה, ולכן אנחנו עשינו את זה כמו יוניטים, יחידות קטנות. זאת אומרת, גילינו שבעולם התיווך נדל"ן יש תחלופה מאוד מאוד גבוהה, וכשאנשים נכנסים, הרבה פעמים גם אם הם טובים ואיכותיים, והם יכולים להצליח בתחום, הם פשוט לא מקבלים חיבוק. לא עוזרים להם בהתחלה, לא ממשווים אותם נכון, לא מגדירים להם יעדים, לא יוצאים איתם לשטח, לא חופפים אותם, לא נותנים להם עזרה, הדרכות מקצועיות. ואנחנו החלטנו לחלק את העיר באר שבע כדוגמה, כמו שטיב הערב. יש אזור שהוא נווה זאב, אזור שהוא רמות, אזור שהוא השקעות, כל צוות מתמחה באזור, ולכל צוות יש מנהל צוות. זאת אומרת, אם זה 10 אנשים בצוות, הם יקבלו מענה ממנהל הצוות בצורה ישירה, הוא יענה להם בכל שעה, הוא יצא איתם לשטח.
כלומר, אתה מביא ערך מוסף, הרבה פעמים, אני מכיר את זה מהעולם של התיווך, פתאום עובד, יש סוכן שעובד בסוכנות מסוימת, סוכן חזק, ואז פתאום רואים אותו עבר לסוכנות אחרת, ואתה ככה שואל, איך הוא עבר מרימקס אחד לרימקס שני? זאת אומרת, הזכיין הוריד לו את הדמי השתתפות ב-X כסף, אבל יש לי חבר טוב שיש לו סוכנות ביטוח מאוד גדולה, מטריה, סוכנות, איך קוראים לזה? בית סוכן, מאוד מאוד גדול, והוא מאוד יקר מבחינת הסוכנים שלו. אבל אף סוכן שם לא עוזב מאותם סיבות. הוא אומר, אצלי, הערך המוסף שאנחנו יודעים לתת לסוכן, זה לא רק המחיר. זה כל המעטפת, כמו שאתה אומר. ואני חושב שברגע שעובד מקבל מעטפת, זה כבר עסק שולי, כי הוא ירוויח הרבה יותר כסף.
כי בסוף, זה, אגב, בכל ארגון, כאילו, זה לא באמת הכסף, זה ההשקעה.
לא, אחד, זה אנשים, שמי, זה כן הכסף, אם ברור. רק יש לך את הכסף.
יפה אמרת.
אם יש לך את הכסף, נכון. אבל תחשבי שאותו אחד, אותו סוכן, יש לו תמיכה 360 מסביבו, מעלות מסביבו, הוא גם יעשה הרבה יותר כסף, כי יהיה לו יותר קל, יהיה לו יותר זמן, ויותר זמן להתפנות.
אני יוסיף, כי שלומי לא יגיד את זה.
רגע, מאיפה אתה הגעת אלינו?
חופי, הציגה אותי.
לא, אבל איך אתה עולם התיווך?
האמת, אני עוד מעט עשור בעולם התיווך. אני חושב שעולם הנדלן בכלל משך אותי. כל פעם חופי בו תמכור לי, חופי בו תעשה לי, חופי בו תביא לי. פשוט נכנסתי. הייתי עובד בארצות הברית עם בחור שם שהגיע לפה לארץ, פתח סוכנות וצירף אותי והתגלגלנו. דווקא אני במקום להעיד שכיום אני נמצא ביש בתים, שזה משפחה אחת גדולה, זה כמעט 60 סוכנים, אבל כל אחד ואחת מרגיש במשפחה. דיברת על זה שעוברים מפה ועוברים משם, פה מי שנכנס מקבל באמת חוץ מהמקצועיות, חוץ מכל מה שצריך, את החום והאהבה, שמה שבן אדם צריך.
ערך מוסף.
ערך מוסף. עוד 5 לפה, עוד 10 לשם, זה לא באמת משנה. זה היחס. אחוז הנטישה אצלנו בחברה הוא מאוד מאוד נמוך. ועבדתי בכמה חברות.
זה כמו מדהים, זה לא מובן
מאליו. לא מובן מאליו בכלל, בכלל, כי גם...
זה אחת השאלות הראשונות ששאלתי אותך,
כן.
נכון.
אחוז הנטישה הוא מאוד מאוד קטן, מאוד נמוך.
טוב, גם לכמות סוכנים כזאת גדולה.
ויש הרבה ותיקים גם. אוקיי, בדרך כלל ותיקים פורסים כנפיים והולכים פותחים לבד. אצלנו יש גם הרבה ותיקים שהם נמצאים בחברה וכולם אומרים, למה אתם לא עוזבים? למה שנעזור?
כמה סך כל
סוכנים? אנחנו בשידור חי, אנחנו בשידור חי.
כן.
אני אומר שאנחנו תוך שנה נהיה ברשת אצלנו, במיני רשת, נהיה מעל 80. לדעתי בין 80 ל-90. זה הכיוון ואנחנו צריכים לקלוט אנשים טובים ואיכותיים.
כמה סוכנים יש בבאר שבע?
בבאר שבע, להערכתי פעילים.
זה לא באר שבע כמו הסביבה של באר שבע.
באר שבע והסביבה.
600.
כלומר, אתם מחזיקים 10% מהסוכנים אצלכם בערך.
כן. יש הרבה אבל לא פעילים. אצלנו זה 100% עבודה. זאת אומרת, אתה לא יכול לעבוד בעוד עבודה. זה מקצוע לכל דבר. אתה מגיע, קודם כל, חובה של כל סוכן להגיע ב-9 בבוקר למשרד, לפתוח את המשרד. זה לא על הדרך.
כלומר, יש לו מקום, יש לו את הספייס שלו. זה לא שולחן מתחלף.
לא, זה לא שולחן מתחלף. זה כמו ארגון לכל דבר, כמו שאתה עובד בפלאפון, בסלקום, בעוד, ב-YES. אתה מגיע בבוקר, עושים ישיבות בוקר, עושים סימולציות, יש הדרכות, גם של מדריכים חיצוניים, יש הדרכות שלנו, הדרכות של המנהלים. כל יום יש פעילות אחרת במשרד, אם זה סיורי סוכנים, אבל חובה להגיע בבוקר, להכין את היום. בשעות הצהריים בדרך כלל אנשים יוצאים הביתה, יש להם את השעתיים, שלוש, ארבע שהם מתארגנים, ובערב זה פגישות. אחרי שמסיימים את היום, כולם חייבים לדווח לכל מנהל צוות מה הם עשו במהלך היום. כמה פגישות הם היו, כמה סיורים הם היו, איזה משאים ומתנים הם היו. ככה אנחנו יודעים למעשה לתקן ולשפר ולייעל אותם.
חברה, עסק לכל דבר.
בדיוק.
ממש.
ככה אתה יודע לייעל ולשפר אותם, כי אם עכשיו לצורך העניין, סליחה שאני רק זה, אם לצורך העניין סוכן הלך ל-15 פגישות בחודש והגיע סק נכס אחד, המטרה שלנו לגעת בתחום הפרזנטציות ולשפר ולייעל אותו בתחום הפרזנטציה, כדי שהוא ידע לעשות אחוזי המרה יותר גבוהים מפגישה לפרזנטציה. ואם הוא יודע לגייס 15 נכסים בחודש, אבל למכור רק אחד, אז משהו לא טוב במשא ומתן. אז ככה נתקן אותו במשא ומתן. ואחוזי המרה שלו למעשה גיוס לעסקה ילכו ויהיו יותר גבוהים, וככה נייעל ונשפר אותו.
מעלה, מדהים, מדהים.
סליחה, קרן, ש...
לא, רציתי לשאול, כי יצא לי בשנים האחרונות באמת להכיר הרבה מאוד מתווכים, ממש המון, ויש, אתה יודע, שתי גישות. יש את הגישה שאומרת שיש מתווך אחד שנגיד הוא מאוד מאוד מצליח, וטוב לו בחלקו, לא רוצה את כל הכאב ראש של רשת, מתווכים, כל הבלגן הזה. יש כאלה שאומרים אפילו מרוויחים יותר, כאב ראש פחות. אז כאילו השאלה שלי, מאיפה הרצון הזה לבנות כזו אימפריה? כי מה? כי מה היה הרצון שלך לעשות את זה? כאילו, מה המטרה?
קודם כל, החזון שלנו זה בכלל לשנות את תחום תיווך הנדלן. אם זה במדינה...
ואתה חושב שזה אפשרי?
אני, בחלקת הלויים הקטנה שלי, אני רואה שזה אפשרי. כי מה שאנחנו עושים, אנחנו באמת מגיעים כדי לתת ערך ללקוח. אני לא אקח נכס, וזה מה שאני מחנך את האנשים שלי, לא אקח ויגייס נכס של לקוח, שהוא לא יכול באמת לעשות תהליך ולמכור את הנכס ולקנות נכס אחר. אני אשקף לו את המציאות כשאני אגיע אליו הביתה, ואני אעשה לו פרזנטציה, ואני אסביר לו, ואם הוא לא יכול למכור את הנכס ולעשות את המהלך, אני אגיד לו, לא כדאי לך למכור את הנכס, וגם אני לא אקח אותו לשיווק. זה לא, אנחנו צריכים לתת ללקוחות ערך מוסף, איך אנחנו מעבירים אותם מנקודה א' לנקודה ב'.
אז המטרה לשכפל, זאת אומרת, כמה שיותר.
כן, המטרה היא קודם כל כן, אנחנו רוצים שואפים להיות יותר גדולים, אבל תחת יש בתים, תחת המטריה של יש בתים, אנחנו יושבים על שיבר, אנחנו גם מוציאים עסקאות גדולות. הרי חברת הליבה יזמות חברה אלינו לא מזמן, זו חברה יזמית שבונה לא מעט פרויקטים ברחבי הארץ, והבינו את הרציונל ואת הפוטנציאל שאתה יושב על שיבר, ומכאן אפשר לצמוח לעסקאות הרבה יותר גדולות, עסקאות יזמות. הנה, לאחרונה חדמנו עם חברת האור הישראל, אנחנו החברה המנהלת, בדימונה, פינוי של 365 יחידות, בנייה של 2,700 יחידות.
תורף.
כן, כי הם הבינו שיש לנו את הכוח גם בשטח. אנחנו גם יודעים לעשות את הדברים. וכשאתה עושה את הדברים בצורה מקצועית, נכונה, אתה אמין, אתה משדר תמיד, שם טוב טוב משמן טוב, אז הדברים באים אליך, ומכל הגוון...
יש לו מתווך אחד שהיה אצלנו באיזושהי הפקה, נכון? ירין.
ירין וקנין, כן.
הוא נכנס לי ללב, לא יודעת למה. בן אדם צנוע וכזה חמוד, והוא קטן, כאילו הוא צעיר, כמה?
הוא גם מיניאטורי בגובה וגם קטן בגיל, כן.
הוא כזה, לא יודעת למה הוא ריגש אותי, וכל פעם שאני מדברת עם שלומי אני שואלת עליו. הוא שם אותו באופקים, שלומי מאוד השקיע בו, לקח אותו בשתי הידיים, ועשה ממנו כאילו, וואו, היום הוא מנהל את אופקים, עם סוכנים, נכון? תסביר על, ספר עליו.
כן, אני אספר לך עליו. קודם כל, ירין הגיע לנו באמת בגיל 2021, אם אנחנו, ואני חושב שההשקעה היא לשני הכיוונים. כי זה רק, לא רק שאני מטפח ומשקיע בו, הוא גם מחיה אותנו, עם זה שהוא צעיר, ושאתה פתאום רואה אנשים שצעירים בדור הזה, מאוד מאוד קשה לעבוד איתם. פתאום אתה רואה בן אדם עם שאיפות, עם רצון, עם מוטיבציה, רוצה להצליח, רוצה לאכול את העולם, וגם אדם עם ערכים, שזה מאוד מאוד חשוב. ובאמת, תוך שלוש שנים, הוא שותף שלנו בסניף אופקים. הוא שותף.
הפך לשותף.
כן, הוא שותף. הוא מחזיק היום את הסניף באופקים. פתחנו אותו לפני שנה. יש לו היום 4 או 5 סוכנים, והוא עושה עבודה מדהימה.
מדהים,
הוא יצליח בענק בחיים, בלי קשר אלינו.
וגם הוא מתחתן עוד מעט.
כן.
וואלה, מזל טוב שיהיה.
קרן, יש לי, את פשוט משתמשת כמה פעמים במתווך. אני אומר שאנחנו...
כי למה, אני אגיד לך למה, סליחה שאני קוטעת אותך. זה לא מילה גסה.
בכלל לא.
מתווך צריך לקבל את ה...
בכלל לא, אבל אני כן רוצה להוסיף. אנחנו מגדלים יועצי נדלן. יש הבדל בין יועץ נדלן לבין מתווך נדלן. כי יועץ נדלן שהוא מגיע לנכס, הוא בודק בכלל אם יש התכנות. מבחינת המוכרים, לא מבחינתנו, להתקדם על הנכס. הוא כמובן מציע לגשת לבנק, לקבל אישור עקרוני. המון פעמים אנחנו מגיעים לאנשים מבוגרים, לאנשים עם מצב כלכלי לא משהו. הם לא יכולים להתקדם. ואז נוצרת איזושהי סיטואציה שהם מוכרים את הבית, אבל הם לא יכולים לקנות. ואם היה היועץ נדלן הזה, שהיה אומר להם שני עצרו...
כלומר, הליך אצלכם מחולק לשתיים.
כן.
הליך של ייעוץ נדלן, ואחרי זה הליך המחירה והרכישה,
נכון.
ששם זה באמת יותר עולם התיווך.
הליווי בכלל, כן. אם זה לקשר בינו לבין עורך דין, ואם זה לקשר בינו לבין יועץ משכנתאות, ואם
זה... אתם, זאת אומרת, ברשת עצמה מחזיקים אנשי מקצוע, או שאתם עובדים עם אנשי מקצוע?
עובדים איתם, אנחנו לא יכולים להחזיק מבחינה חוקית, אנחנו עובדים באופן...
לא, יש כאילו כל מיני חברות תיווך שיש להם כאילו, את כל הפלטפורם. כן, אינהאוס.
אז קודם כל, עורכי דין הם חיצוניים, ואנחנו מאמינים, יש עורכי דין טובים ומצוינים שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו ממליצים ללקוחות לעבוד איתם. יש לנו את עורכי דין לירן דנינו, שעובד איתנו בצמוד, מצוינת, איכותית, מקצועית.
עשיתי את העסקה אחת פעם אחת, השם הזה מוכר.
כן, אני מכירה את השם, לירן דנינו.
מקסימה. היא לא מבאר שבע, נכון?
לא, הם אופקים.
כן, אני זוכר, עשיתי את אני לקוחות ברחובות שקנו.
כן, מעולה. עורכי דין צעירה, תותחית, באמת, גם...
וואו, כמעט בטוח ש...
תכף אנחנו נשווה טלפונים.
ויועצי משכנתאות.
יש לנו יועץ משכנתאות שאנחנו גם ממליצים עליו. ינון ברדה, יועץ משכנתאות, הוא גם חיצוני, הוא באמת איכותיים ומטובים. אנחנו ממליצים ללקוחות לעבור אליהם. דרך אגב, היום בכלל בשוק, אני חושב שאחד המקצועות שהתפתחו הכי הרבה זה יועץ משכנתאות. ואני חושב שכל הכוח צריך לעבוד עם יועץ משכנתאות צמוד.
טוב, פה תראה, אופר, כמו שאמרתי לך, הוא גם מי של פיננסים, יועץ משכנתאות.
אז אתה מחזק את הדברים
שלו. שתוכלו אולי גם לעבוד יחד.
אני, סתכלו, אני באמת, טוב, אני לא אגנוב לכם את הפוקוס, אבל כן, לקוח צריך יועץ משכנתאות. גם בשביל, אתה יודע מה, אני אגיד לכם את המילה הסקסית של הזמן האחרון, הלוואות קבלן, שם על אחת כמה וכמה, הוא חייב יועץ משכנתאות. למרות זה נראה, לא צריך, כי זה הקבלן כאילו משלם. הוא צריך להבין
הוא
את
צריך.
זה טוב, טוב, טוב.
בדיוק, אנחנו גם עובדים יזמים, אנחנו משווקים פרויקטים של יד ראשונה, יש לנו מחלקת שיווק פרויקטים יד ראשונה, וגם פה וגם בתחום של הלוואות קבלן, גם בתחום של להביא עורך דין מהצד השני, אל מול היזם, אפילו שאנחנו משווקים, אנחנו ממליצים. זאת אומרת, גם אם אתה לקוח ואתה קונה עם יזם, והיזם מספק את העורך דין שלו, אנחנו ממליצים להביא עורך דין מטעם הלקוח, לשלם עוד כמה שקלים, מניסיון שלי, כן? אני קניתי נכס והתחלתי התחלנו את השידור בזה שרכשתי נכס, ו10 שנים שילמתי משכנתה וסחירות, כי לא הבאתי עורך דין שיבדוק לי את החוזה. חסכתי בקטנות ונפגעתי בגדולות.
אני אגיד לך, אני אומר ללקוחות שלי, יש את האלה שקונים במחיר למשתכן.
נכון.
אז אומרים, מה זה עורך? זה חוזה קבוע ואין מה לעשות וזה. אני אומר, תיקחו עורך דין שיסביר לכם, בסוף אתם חותמים על 60 עמודים.
נכון.
אתם לא מבינים שום דבר. קחו עורך דין שיקרא את העמודים, יגיד לכם מה העיזים שמכניסים לכם, אתם תקבלו את ההחלטה אם אתם רוצים את העז הזה כן או לא, ובמקרה הכי גרוע, אם הוא עשה פשלה, מקסימום תתבעו אותו. אם נניח יש, כמו במקרה שלך שסיפרת, תאר לך היית לוקח עורך דין, ואולי היה דואג למספר דברים, יכלת גם, יש לך את מי לתבוע ולא לתבוע את עצמך. אנחנו לא רוצים להגיע כמובן לתביעה, אבל שאנחנו לא מבינים, לא, אנחנו, הלקוח הרגיל לא מבין, לא משפטים, לא יקרא עכשיו 60 עמודים, לא, יש כל כך הרבה דברים שהוא לא מבין, הוא צריך את הבעלי מקצוע, תשלמו להם עוד, זאת עסקה של אין עסקה היום הממוצע של עסקאות בשוק.
עסקת החיים.
העסקה הכי גדולה שבחייו של אדם, בדרך כלל של 95% מהאנשים, זה הנכס שהוא מוכר.
זהו, קונה, מוכר, לא משנה, תבינו, תיקחו, תעשו שמעות מוקדמת, תעשו סיפורים, לא חסר לכם ולי, ביחד אפשר לעשות שבוע סיפורים ברדיו פה, לא רק תוכנית אחת.
כל כך הרבה, אין ספור דוגמאות. אין ספור דוגמאות, אנחנו, אני חושב שבשנת 2022, אני חושב שהמשרד שלנו היה בטופ 5 של המשרדים בארץ, זה משרד שעשינו כ-700 עסקאות בשנת 2022.
טופ 3.
כן, כ-700 עסקאות נדלן, וזה הסיפורים, הם כל כך גדולים, זה כמויות מטורפות של לקוחות שעוברים.
אנשים, קרן, שתבין, אנשים חושבים, זאת עסקה פשוטה, אבל אני בטוח גם אתם, ש-30% מהעסקאות, יש שם משהו מרכיב מסובך.
ברור.
יש שם משהו שהעורך דין שכח, שהלקוח בדק, לא, שבוע שעבר מצלצל לי לקוח, לא שלי, רוצה, אופן אני צריך עזרה, מה הבעיה? הגעתי לבנק לחתום למשכנתא, מסתבר שתעודת זהות שלי לא בתוקף.
כן, יש כל מיני...
תעודת זהות לא בתוקף?
לא בתוקף, מה אני עושה? דברים קטנים ש...
מה זה תעודת זהות לא בתוקף?
תעודת הזהות שלך יש לך תוקף, תסתכלי, פתחי אותה.
באמת?
יש לך תוקף בביומטריות של 5 או 10 שנים.
עכשיו עשיתי תעודת זהות חדשה.
יש לי את הביומטרי עשיתי, אבל לא בגלל שפגע תוקף.
כמו לדרכון, יש גם לה תוקף.
וואלה.
וכמו שלדרכון את לא תטוסי לחול, אם הדרכון לא בתוקף.
לא, זה אני יודעת, אבל תעודת זהות לא.
אבל כשאתה בואי לחתום על משכנתה, לא בתוקף, אין חתימה.
נראה לי שהרבה לא יודעים את זה.
הנה, הוא חידש לנו.
אז הרבה לא יודעים את זה, ועכשיו לכו תרוצו לבנק שאין תור. אני אומר לקוחות שלי, אז תיסו לקריית גת, יש שם תורים. אצלכם זה קרוב יותר, קריית גת.
קריית גת חצי שעה נסיעה.
אני עוד מעט אגב נוסעת לאילת, ואני קובעת לי שם לתקף את הדרכון. אין תורים.
עכשיו תקשיבי לי, קרן, מה שתעשי. תבדקי מתי פג התוקף שלך תעודת זהות.
כן.
ותעשי את זה ביחד.
תעשי אותם ביחד.
בדיוק.
ותקחי גם את הבת שלך.
לא, יש לי
ביומטרי, עשיתי. זה בדיוק מה שעשיתי עכשיו, אופן.
כולם, כל המשפחה ביחד.
כל המשפחה, עשינו ביחד. גם תעודת זהות וגם לזה.
כן, גם אם התוקף לא כזה, וזה כל ההבדל של חודש או שנה, אפילו אני חושב שנתיים עשיתי, כי אז זאת אומרת, לפחות כל המשפחה פעם, בעשר שנים, מגיעות ביחד לתור אחד. ולשים בגוגל מתי נגמר הפג תוקף.
למרות שהיום הם מתחילים להקפיד על זה שלקבוע לכל אחד תור בגלל העומסים.
כן, אבל לפחות אתה מגיע ביחד, אתה יודע שזה מסודר ביחד וזה נוח. טוב.
תגיד, יש לי שאלה שאי אפשר להתעלם ממנה, השבעה באוקטובר, כאילו איך התמודדת, מה היה, בהתחלה הרי מן הסתם כולם משתפים שהיה סוג של באמת כיפאון, אבל איך התמודדתם?
אז ככה, קודם דיברתי על עלי בנדלן, בשביעי לאוקטובר היינו צריכים להכריז על השותפות בינינו באופקים, בערב.
וואו.
זה היה במוצאי שבת. הכנו זמן לא כך הרבה אנשים וכן הלאה. באותו בוקר התחיל כל הבלגן, ואז ביטלנו את הערב הזה, ומשם, אני מדבר על, חושב, חודשיים, חודש וחצי או חודשיים, אתה יודע, כל המדינה הייתה באנדרלמוסיה, הכל היה כזה...
טירוף.
טירוף. לא הייתה כמעט עבודה בכלל, זה הכל... המוח גם לא היה, הראש גם לא היה בעבודה. עכשיו, תראי, לבעלי עסק שיש להם עסקים, ומשלמים שכירויות, ומשלמים הוצאות, ופרסומים, ושיווק, ורכבים, ודלקים, ועובדים, זה מכה. זה מאוד קשה, אם אתה לא חסין כלכלית, ואתה מכין את עצמך...
בטח, מלא...
ואתה לא יודע להכין את עצמך כמו שצריך, למצבים כאלו, זו בעיה. ברוך השם, אנחנו היינו מוכנים, אבל חודשיים, שלושה, לקח רק להתאושש מהעניין. מיד לאחר מכן, מתחילת השנה, פשוט הגיע איזשהו פיק, אחרי שלושה חודשים, הזיכרון של ה... ראינו שנכנסים לאיזושהי רוטינה.
זה לא זיכרון, זה הסתגלות.
אופר אומר את זה תמיד, מתוששים מהר. למדנו להתושש.
כן, אתה יודע, מי מצליח הכי הרבה. לא זה שיודע, לא זה שהכי חזק, זה שיודע להסתגל הכי טוב. כן, ההתאוששות הייתה מהירה. ומתחילת השנה, עלינו, פשוט הייתה נסיקה מטורפת בכמות העסקאות, השוק נפתח בצורה מדהימה, אפילו טיפה נגוך בריבית.
בחודש האחרון, בחודש וחצי האחרונים, יש איזושהי העתה שוב פעם, אנחנו מרגישים את זה.
פשוט אנחנו, באמת?
כן, יש איזושהי העתה טיפה בשוק.
אבל זה בגלל שזה יולי-אוגוסט, אני חושב.
נכון, נכון, נכון. זה בדיוק מה שאמרתי לחבר'ה שלי. אופר תותח.
כמו כל שנה.
לא, הסתכלו, אנחנו תמיד, קרן, זיכרון קצר, כולנו שוכחים שיש חגים בספטמבר, אוקטובר, ושיש את בין המצרים עכשיו שלא חותמים חוזה, ושיש לנו את החגים בספטמבר, סליחה.
חופשים, כולם יוצאים לחופשים.
כן, אז כולם שוכחים את הדברים האלה.
יולי אוגוסט בדרך כלל יש איזושהי ירידה.
בדיוק, אז מאוד בסוף.
אנחנו גם חיים במדינה שכל הזמן יש משהו. אנחנו, מי שצבר ניסיון, היה את חוק מע"מ אפס שגרם, היה את הקורונה גם, שתקופה היה מאוד מאוד שקט, למחאת האוהלים. כל פעם יש איזשהו משהו...
אחרת תהיה לך משעמם, אחרת במה תתעסק פה?
נכון.
אחרת נאכל אחד את השני אם לא יהיה לנו עניינים מסביב.
לכן אנחנו גם יצרנו איזשהו מערך שאנחנו תמיד מסתכלים קדימה. יש משברים, ממשיכים תמיד להסתכל קדימה. חודשיים, שלושה, ארבעה, שורדים. המלחמה כמובן, אני אישית יכול להגיד שכל המשפחה שלי במקור מהעוטף, היא תפסה אותנו... בצורה לא פשוטה, איבדתי חברים, איבדנו משפחה, איבדנו המון אנשים מהיישוב.
איזה יישוב?
יישוב, מושב שובה. ממש פחות משבע קילומטר ליד עזה. פינו את ההורים, פינו את האחים. תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. למזלי גם קניתי בית בבאר שבע והייתי גר בבאר שבע, אז ההורים והמשפחה הגיעו להתגורר כמעט חצי שנה. אז בהתחלה לא התעסקנו בכלל במה קורה, כי כולם היו במשבר, כולם היו הרבה התגייסו, כולם נרתמו.
התעסקנו, משהו יסיק אותנו.
משהו יסיק אותנו באמת זה לשמור על המדינה שלנו, וכמו שאמרת, מתאוששים מהר, מתאקלמים מהר, וגם אני חושב שהקדוש ברוך הוא בנה אותנו בצורה כזאת שאנחנו מאוד מאוד מתרגלים לסיטואציות. גם אנחנו נחתכים, אז יורד דם, לאחר מכן זה כבר
נכון.
מחלים מאוד מאוד מהר. זהו.
מה קורה בבאר שבע?
מה אתה חושב?
לא יודע, סתכלו, אני...
מדהים.
חם?
מתי היית בבאר שבע פעם אחרונה?
מטורף, מטורף.
מתי הייתי בבאר שבע פעם אחרונה?
בצבא.
לילה, צריך לקסים.
אם הוא חושב, זה לא טוב.
לא, אני מנסה לחשוב, האם בדרך לאילת עברתי מסביב לבאר שבע, או שהייתי אצל עורכת הדין איבגי, סיוון איבגי, אתם בטח מכירים אותה.
סיוון היא גדלה חמישה בתים לידי.
אז אני, לא, היה לי כמה עסקאות איתה, לקוח בבאר שבע, אני זוכר, אחד או שתיים, אני לא, ביום יום אין לי, סליחה, אין לי מה... מה לעשות באר שבע? שהיה לי כמה חנויות בכדי
הנגב. יש עסקאות, יש כאלו וכן הלאה.
אני באר שבע, יש לה מקום מאוד
חם אצלי בלב. לא, היא חמודה, היא מגניבה.
עשיתי באז בסדרת הכנסים, זה היה לפני איזה שש שנים, כנס ענק בבאר שבע, ורציתי להנגיש קודם כל בבאר שבע את הקטע של הנסיעה, שזה שעה הנסיעה. עשיתי שיתוף פעולה עם רכבת ישראל, הוצאתי רכבת ישראל, בלעדית רק לקהל הכנס.
רק קרן מסוגלת להוציא רכבת לבאר שבע.
שכל הרכבת הייתה ממותגת לקהל מהמרכז. הגענו לכנס, הכנס, היו שם איזה מעל 700 איש. היה כמובן עם רוביק דנילוביץ', היו שרים, היה כנס מדהים. אבל זה לא הסיפור. הסיפור מאחורי הכנס זה שלקחתי קרוון וגרתי בחסות של ביג, וגרתי בקרוון שלושה שבועות במרכז ביג, ותיעדתי כל מה שקשור לבאר שבע. נפגשתי עם כל הקבלנים והיזמים והכל. ואז הכרתי ממש את העיר, כאילו התאהבתי בבאר שבע ממש. אז כאילו אני מאוד, מאז הייתי עוד קצת פעמים, אבל עכשיו אנחנו נעשה סיור נדלני וזה...
נעשה סיור בעיר.
לא, באר שבע עם אנשים חמודים, שמי יש... אני פעם, באבונותיי, ניהלתי את רשת טאו רקורדס. לא סתם אמרתי לך שאני מכיר את מי שאני מכיר.
אוקיי.
והיו לי שם כמה עובדים, רונן ויסמין, בטאו רקורדס בנגב. חמודים, אנשים מקסימים באר שבע, הם לא... זה עולם אחר, זה לא אנשים חמים.
יואו, מה זה אנשים חמים? רגע, זה הדבר האחרון שאני חייבת לספר. אני זוכרת שהגעתי ביום הראשון שלי, שהתנהלתי עם הקרוון וזה, והכרתי את אליזה מנור, אתה בטח מכיר.
אני לא מכיר אותה אישית, אבל...
אחת האנשים התותחיות של באר שבע.
עבודה בתחום המסחרי.
בקיצור, אני פגשתי אותה פעם ראשונה, אמרתי, כן, מכוון נסיעה, מה פתאום, קחי את הדברים, בואי אליי לישון אצלי, לא מכירה אותה, כלום. כאילו, אנשים מאוד חמים בבאר שבע.
יש לי לקוח ענק באר שבע, לא ענק, נו, לא משנה, הוא הבעלים של מלון אביה.
תעביר לנו אחר כך.
תעביר את ההפרדה.
כן, לא, הוא הבעלים עצמו, יש מלון אביה, הוא היה, הוא הבעלים של הנכס.
אתם חייבים להתחיל לעבוד ביחד.
איציק, איציק קוראים.
המחלקה המסחרית שלנו, בראשות סימה פלס, משתפתי את הפעולה. אני מעריך שהם עושים עסקאות ביחד.
בוא נדבר רגע על באר שבע העיר. באר שבע העיר, אנחנו כולנו מכירים באר שבע העיר בשתי סיבות עיקריות. יש את הבית חולים סורוקה, ויש לנו את אוניברסיטת הנגב.
בקבוצת כדורגל, הפועל באר שבע.
גם, נכון, הפועל באר שבע, נכון, נכון, והפורום.
פורום,
גם עם הפורום נפגשתי עם הבעלים, שכחתי את השם.
ויש את הפלאפל בעיר העתיקה.
הפלאפל הירוק.
הירוק.
נכון.
אבל היום זה כבר לא רק בית חולים סורוקה.
יפה. אז מה היום בבאר שבע? באר
שבע קודם כל. הכל,
הכל. אני חושב שחוץ מים, יש הכל. נכון. אם זה אסותא, ואם זה בית חולים שני שהולך להיפתח, ואם זה שכונות חדשות, ואם זה מרכז סייבר מטורף, ואם זה עיר הבדים. אני יכול...
איזה מרכז סייבר מטורף?
כל ההייטק.
כל ההייטק.
כל ההייטק.
יש לי לשם המון חברות.
אני חושב שאחד הדברים שמייחדים את העיר, בכלל, באופן כללי בעולם, זה הטריו של ואלי סיליקון כזה, כמו פארק הייטק, אוניברסיטה שהיא צמודה, והבית חולים. זה הפריה הדדית שאחד מפרט השני, אנשים באים ללמוד ולעבוד או פה או פה, ואני חושב שזה מתפתח, יאמר לזכות של רוביק דנילוביץ', שהוא דוחף בעניין הזה והוא מפתח את האזור הזה בצורה מדהימה, זה משאיר גם הרבה חבר'ה צעירים שבאים ללמוד בבית
חולים. איך בוריון. מבחינת תחבורה בתוך באר שבע?
עדיין פקקים, אתה לא מרגיש... יש...
לא, האם אני צריך רכב, או האם אני, יש לי אפשרויות לתחבורה ציבורית זמינות נגישות?
כל 15 דקות.
כמו בתל אביב.
כל 15 דקות יש אוטובוס.
רק אוטובוסים, אבל, אני, לא, אני חושב שצריך להסתכל כבר כמה צעדים קדימה, ולחשוב על אפיקי תחבורה אחרים, כי תחבורה ציבורית בבאר שבע, עם כל הכבוד, זה עיר שמתפתחת בצורה מטורפת, גיאוגרפית לדעתי השנייה או השלישית בארץ בגודלה, היא עצומה בגודל
רכבת
שלה.
רכבת קלה אין?
אחרי ירושלים
אני
לדעתי.
אני לא חושב שיש שם רכבת
לא, קלה. אין.
לא, אין תכנון לרכבת קלה?
לא כרגע.
לא כרגע, אבל אני צריך לחשוב בכיוון הזה, דעתי בכניסה במירגר חושבים על רכבת קלה, אבל צריך לחשוב בעניין הזה. ברכב אתה מגיע לכל מקום בזמן...
כן, אבל עוד פעם, אנחנו מגיעים לעניין של רכב, שלסטודנטים אין רכב תמיד, ואתה פתאום צריך להחזיק רכב. כן, התחנת רכבת, נכון, היא מגיעה לכיוון, היא בתוך מרכז באר שבע, זה לא...
היא מגיעה גם לבן גוריון.
בדיוק, כלומר, זה לא מהתחנות רכבת שבאר שבע...
לא, לא, יש את התחנה באוניברסיטה. באר שבע
צפון, יש באר שבע מרכז, צפון ומרכז, כן.
גם היום אבל... יש אופניים חשמליות, יש קורקינט חשמלי, זה נהיה...
זה פופולרי שם?
סטודנטים, זה מאוד חשוב, גרים מסביב לאוניברסיטה בקו אווירי של 400, 500, 700, 800 קילומטר שתיים. זאת אומרת, מרחק הליכה או מרחק נסיעה בקורקינט או באופניים.
ויש פרויקטים חדשים לסטודנטים, או שכולם מסתמכים על אותם בנייני רכבות ישנים שמחלקים אותם ל...
יש המון, המון. יש את הבלוק, יש את האוקספורד.
אנחנו הבלוק.
הבלוק, כן.
אבל זה הבלוק של האזורים עשו.
נכון, של האזורים. יש לך את מגדלי, איפה שזה גולום, מגדלי דוד. תצביעי,
תומס.
דרך אגב, הסטודנטים הם, אני יכול להגיד לך שהם למדו. הם מבחינתם לוקחים בית חדש, כל אחד לוקח חדר, יש ממד, יש מקלחת שירותים אחד, נכון, הם קצת מתפשרים, אבל הם חיים בבניין, עם מעלית, עם תנאים והכל.
ואתם רואים סטודנטים שלמדו בבאר שבע, יש לי לקוחות כאלה, שנשארו לגור בבאר שבע?
יש, כן.
יש, אבל זה לא מספיק לדעתי. לא מספיק, אתה לא נתקל בהרבה, לדעתי אחוזים קטנים, אבל יש סטודנטים שנשארים לגור, מבחינת תעסוקתית.
מה, הם לומדים ואחרי זה עוברים לעבוד במרכז?
חוזרים למרכז, כן, אבל יש גם סטודנטים שנשארים, אם יש להם תעסוקה, בעיקר בסורוקה, בעיקר בתחום ההייטק, זה האוכלוסייה טובה ואיכותית שהעיר זקוקה לה. ולא מספיק להערכתי.
זה אחת אבל הדברים שרוביק רצה מאוד לפתור, את הקטע של תעסוקה.
כי גם עיר הבדים בסוף, היא לא הביאה יותר מדי תושבים לבאר שבע ולדרום.
נכון, נכון.
לא יותר מדי, אולי ליישובים הפלצנים מסביב כאלו אחרים.
או מיתר להבים.
כן, אבל כי בסך הכל אותו נגד, אותו קצין, מגיע ביום ראשון, ויוצא ביום חמישי. ולא, אין לו צורך
תראה, עידן הקורונה חידד את זה דרך אגב בקורונה, כשהתחיל עידן הזום הרבה סטודנטים נטשו את הדירות שלהם וחזרו לגור באזור המרכז אצל ההורים, ואז זה היה לזה אפקט לאחר הקורונה. דרך אגב, מרגישים את זה עד היום. יש המון דירות נטושות באזור האוניברסיטה, אזור דירות ישנות. קשה מאוד להזכיר אותם, מהסיבה שהסטודנטים היום, תשמע, הוא גר במרכז, הוא עושה זום יומיים שלושה בשבוע, הוא מגיע עוד איזה יום יומיים,
ואין בבאר שבע וייב כמו חיפה נניח? כי אם אני לוקח את אזור הדר או אזור העיר התחתית, שזה אותם מחירים,
כן.
נקרא להם של שכירויות פחות או יותר, יש שם סוג של וייב כזה של פאבים מגניבים, יש. אזורים מגניבים לסטודנטים בקרבת המגורים שלהם. זה מה שמחזיק את הדר, וזה מה שמחזיק את האזור תלפיות ואת אזור העיר התחתית.
יש וייב כזה ברחוב רינגנבלום, נפתחו הרבה מסעדות וברים ופאבים, ודיברנו על הבלוק.
בטח, בימי שישי יש הרבה כן. גם דברים בסעריים.
מסעדות של סטודנטים, יש וייב של סטודנטים. דרך אגב, זה בסביב אוניברסיטת בן גוריון, שלדעתי היום 25,000 סטודנטים, בין 20,000 ל-25,000 סטודנטים, אני לא זוכר את המספר המדויק. יש את העיר העתיקה גם בבאר שבע, ששם רוביק באמת שם את יעבו, ואמורה להיפתח המכללה לאדריכלות ועיצוב פנים, שזה בסביבות 2,000-2,500 סטודנטים. כל העיר העתיקה עוברת סוג של התחדשות, פרויקטים שכרגע בהתאבות, ורוצים גם לעשות סיבסוד של הסחירויות לסטודנטים, ואפשר להחיות אותה, מתחילים לראות ניצנים. אני עובר שם לפעמים בלילות, מתחילים לראות ניצנים של סטודנטים, בר כזה ובר אחר, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לעיר. האוכלוסייה הזאת מחזקת את העיר, היא תורמת המון לפיתוח העיר, ויש מה לעשות, יש מה לעשות. זאת אומרת, אתה נוסע היום בעיר, אתה לא נכנע כמו מהפקקים של המרכז, יש פקקים בקטנה, כן? זה עדין. בסדר, זה עדיין עדין. זה עדיין עדין. ניתן להגיע ממקום למקום במהירות. יש לך את כל השירותים הקהילתיים שצריך, כל מה שצריך, מחוגים לילדים, ואם זה חוגי ספורט, ואם זה באמת הכל, הכל, הכל מהכל. חוץ מ, כמו שאמרנו ים, יש לנו אגם מלאכותי דרך אגב.
כמו שעשו במעלות הרשיחה.
כן, יש לנו אגם מלאכותי, שזו שכונה חדשה, בשכונת הפארק, 4,000 יחידות דיור שנבנית כרגע.
בסדר, אבל דרך אגב, ים זה לא...
כאילו זה רק מראה מה שאמרת עכשיו, זה לא אישית אליך.
כן.
שום דבר לא יספיק, אתה מבין? חסר לנו אגיד, רק ים.
לא,
לא, לא חסר.
לא, 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 אני אגיד לך מה הבעיה. לא, אני אמרתי, יש שבע. הכל חוץ מים.
כן, אבל
לא
נגיד,
חסר,
באר אני... שבע היא לא מסוג הערים שלדעתי, כאילו, היא צריכה...
קרן, הבעיה...
רוביק קרן... הפך את העיר, הוא מאחד מראשי הערים, שגרם לממשלה להכניס את היד עמוק לכיס, להרים, אתה מבין?
אם
הוא...
תעשי סקר היום...
הוא קרן, לא רע ממטר.
קרן, אם אתה עשי סקר היום, תשאלי את כל ה... זוגות שמתחתנים, איפה הם רוצים לגור או איפה הם הולכים לגור, את תראי שכולם רוצים לגור
במרכז.
בקרבה להורים
שלנו. יד ההורים, ברור.
להורים, נכון.
זאת הבעיה שלנו. הבעיה השנייה שלנו זה נושא התחבורה בסופי שבוע, כי אם אני הייתי גר בבאר שבע, ואני לא...
לא כזו בעיה, התחבורה בסופי שבוע, זה לא הבעיה.
זה בעיה, כי אם אני... אנחנו התרגלנו כל סוף שבוע לנסוע להורים, לארוחת צהריים, אז הצליחה תחבורה, אז מחזיקים רכב, ואז פתאום זה נסיעה של שעה 20, על כביש 6, או שלא, או שאם אני לא מחזיק רכב ואני סטודנט, אז אני פתאום מתנחל אצל ההורים סוף שבוע, זה לא הכי בריא תמיד, נפשית. אז אני חושב שזה דברים שצריכים לפרק אותם. אם כמות הלקוחות שלי, שלכם גם, אנחנו יודעים, אז זה לא סוד, אני חושב 95% מהאוכלוסייה בארץ רוצים לגור ליד ההורים. זה מה שגורם לאותם סטודנטים לחזור למרכז, לחזור לאזור שהם גרים. בוא נעביר את ההורים שלהם לבאר שבע.
הלוואי. תשמע, אני חושב שאנשים אם יבואו לגור, יעשו תקופת ניסיון, הם לא יעזבו.
זה כל כך קשה היום. אתה לוקח זוגות של 60 ומעלה, תיקח 60 ומעלה, תגיד להם, בואו תיקחו את הסביבה שלכם, שאתם שנייה בפנסיה, בואו תעברו למקום אחר. הדבר הכי שזה עובד זה בתוך תל אביב. אז אתה לוקח אנשים מאזור נתניה כאלה שהיה להם פעם בתים גדולים, והם עוברים עכשיו למידטאון בתל אביב. מכיר מישהי מכוכב יאיר כזאת. היא עוברת לגור לרחוק מהבת שלה, אבל תיקח להם את הקופת חולים, ואת החוגים, ואת החברה שלהם.
ברור, זה...
זה מאוד מאוד קשה.
זה מאוד קשה, אבל... אם בבאר שבע עצמה, יש את השינויים האלו, אנחנו רואים אותם, זה בדיוק כמו בתל אביב. אנשים שהגיעו לגיל, שהילדים עזבו את הקן, או שיש להם וילות, או שיש להם פנטאוזים גדולים, ופשוט הם יורדים לדירות יותר קטנות, או דירת גן עכשיו, 4 חדרים, או דירת 5 חדרים, אבל הם נשארים ליד הילדים.
בוא נדבר קצת על מחירים.
מחירים, כן.
זוג צעיר שרוצה להתחתן, רוצה לרכוש נכס, לגור בבאר שבע. עזוב, לאו דווקא באר שבע. במרכז דירת 3 חדרים, המרכז אני מדבר 0903, יעלה לו סביב כמעט 3 מיליון שקלים.
אז ככה, רמת המחירים בעיר מורכבת עדיין היום, אפשר למצוא דירות עדיין ב-500,000, באזור ג' ד' בסלאמס. בסלאמס, דירות 2-3 חדרים, דירות ישנות, קומה שלישית, קומה רביעית.
כמה שכירות בערך אני אקבל על כזה דבר?
2,000 שקלים, 2,200.
כלומר, התשואה סבירה, אבל כאב ראש גדול.
כאב ראש גדול, לא תמיד יהיו מושכרות, זה לא מניה בטוחה. מה שכן, שצריך לקחת, סליחה? מה אתה אומר?
כן, סליחה.
אני אומר, מה שכן, באר שבע עוברת איזשהו תהליך שרמת גן עברה אותו לפני 15 שנים. כל העיר בחתמה של התחדשות עירונית. יש מנהלת, והמנהלת, ויש גם תוכנית מיתר לעיר. שכונה ג' באמת עוברת תהליך מקוצר, ויש הרבה פרויקטים שהולכים, השכונה הולכת לעבור מהפך, אבל כל העיר בהחתמות, זה גם באזורים שהם לא תחת תכונית מיתר, אם זה בשכונה ד', אם זה בשכונה א', אם זה בשכונה ב', ואם אתה יכול למצוא גם בשכונה ה'. לכן רמת המחירים, היא מתחילה מ-500, יכולה להסתיים גם ב-4.5 מיליון שקלים, לווילה מפוארת. זוג צעיר, לשאלתך, שעכשיו התחתן ורוצה לקנות דירת, להגיד, 4 חדרים.
רוצה להתחיל לדרכו.
יכול לקנות דירת 4 חדרים, תלוי מה צריכים שלו, אם זה ממד, מרפסת, מעלית, או שזה רק...
זה מתחלק לאזורים.
כן, זה מתחלק לאזורים.
ובסופו של דבר זה עניין של אזור. אם יש מעלית, יש ממד, יש מרפסת, דירת 3 חדרים באזור רמות, נגיד נווה זאב, זה נע בין 1,200,000 ל-1,300,000, דירת 4 חדרים, בין 1,400,000 ל-1,500,000.
אנחנו מדברים דירות נורמליות.
דירות נורמליות.
15 שנים,
12, 13
שנים. עם ממ"ד?
כן. ממ"ד, מרפסת,
מעלית. בוודאי. זה חדשים.
זה המחירים הכי שפויים ששמעתי מכל התוכניות שלנו.
כלומר, סליחה שאני אומר את זה, עכשיו אני קצת... זוג צעיר שהתחתן ומרוויח סביר ורוצה לחיות כמו שצריך, הוא לא חייב לקנות דירה ב3 מיליון שקלים, 3 חדרים, של 80 מטר, 75 מטר, 70 מטר, ויכול לקחת בחצי מחיר כמעט, ולהשתעבד למשכנתה נורמלית, לא למשכנתה של 2 מיליון שקל, נניח משכנתה של 1,000,000 שקל, בסדר, וגם לסגור את החודש.
נכון?
בבאר שבע.
כן, אל תשכח שגם המחיה בבאר שבע יותר זולה מתל אביב.
המינוס היחיד שלו אולי קצת מרחק מההורים שמיעזרו לו עם החוגים של הילדים.
חד משמעית. דירה מיזם היום, יזם, אנחנו משווקים מספר פרויקטים בעיר, יזם באזור חדש, כניסה תוך 2 שנים, יכולה לעלות בסביבות ה-1.6, 1,600,000, דירת 4 חדרים, ממד, מרפסת, מעלית, אזור חדש, כל מה שצריך מבחינת בתי ספר, גני ילדים ליד.
ואז קרן, את שומעת המחיר הזה, ומי נדלק לו בראש? לא, דירה שווה להשקעה. ואז עתים עליה משקיעים, כי משקיע זה טוב.
כי אפילו במחיר כזה זה שווה לדירה להשקעה.
אז כן, אז המשקיעים קונים, 30% מהעסקאות שלנו זה משקיעים.
יפה, אז עכשיו... טוב, אני לא...
אני הייתי...
אתמול, לא, אתמול אני הייתי בוובינר, ומדברים, היה השבוע כותרת, בוא נעלה את ה... למה לא בנק ישראל לא מעלה את המימון ל-85% ו-40 שנה?
היינו בזה, אתה זוכר? היה 90% גם.
היה 90 שלי אמאי.
כן, כן.
עכשיו, אני נגד זה.
ברור שגם אני נגד זה. אני יכול לעשות יותר עסקאות ואני נגד זה. אני יודע לאן זה יוביל את האנשים בסופו של דבר.
למה אתם נגד? למה נגד?
המשבר הכלכלי בארצות הברית, מאיפה התחיל?
קרן, זה כמו... קרן, יש לי חבר טוב, אמרתי את זה גם אתמול. יש לי חבר טוב, קוראים לו אייל סנטו, שהוא מומחה לענייני תחבורה עירונית. איך הוא אומר, כל פעם שעושים עוד נתיב באיילון, זה כמו להתמודד בבעיית ההשמנה על ידי חור נוסף בחגורה. את פתחת, זה כמו, את במינוס של 30,000 שקל, בבנק אומר לך, בואי, קחי הלוואה של 30,000 שקל. זה לא, עשינו בזה שום דבר, בזה שאנחנו נותנים עוד אחוזי מימון. אנחנו צריכים להרגיל את האנשים, לכו לבאר שבע, תקנו דירה בבאר שבע, אל תקנו בכפר סבא דירה.
תשמע, היום בבאר שבע בונים כמות אדירה של דירות, אני מדבר על, עכשיו אני עושה סתם...
ויש מחיר לכולם.
ויש מחיר לבמיליון 600, מיליון 550.
מי שזוג צעיר שיש לו 600, 400, 600 אלף שקל הון עצמי, שזה ריאלי.
יכול לרכוש.
לוקח עוד משכנתה של מיליון, מיליון 100. וואלה, 5,000, 6,000 שקל החזר חודשי.
נכון, חדשה. תראה חדשה, מהניילון.
אבל אתם יודעים מה הזוג הצעיר הזה בא ואומר? רגע, אבל אם אני אזכיר בבאר שבע, אני אשלם 4,000 שקל.
או, נגעת בנקודה מטורפת. נגעת בנקודה מטורפת, כי שכונת הפארק בבאר שבע, 4,000 יחידות דיור, מחיר למשתכן 2,000, מתוך בערך חלקי 2,000 מתוך 4,000. כל מי שזכה מאזור המרכז, הזכיר את הדירה שלו בבאר שבע, והלך לזכור באזור המרכז. במקום שיבואו לגור, פשוט, קנו
מחירים. וכמה הם מזכירים דרך
כלל? הם מזכירים את הדירה בזיבות 4,000 שקל, לדירת 4 חדרים. 4,000, 4,200.
ואז בא
זוג... אנחנו נזכור באזור המרכז. עכשיו, הדירה, הם קנו אותה ב-850, היא שווה היום 1,400,000, 1,500,000, בשוק של היד שנייה. אבל למה אתם לא באים לנסות? לגור. לשנות, לשנות, להעביר את החיים שלכם. אז מה, אז זה המשקיעים החדשים למעשה. כל מי שזכה מאזור המרכז,
הזכיר את הדירה, והלך לזכור.
אני בא לי להגיד משהו, אבל אני אצטער עליו שנים. אבל לא... לא, זה בעיה תפיסתית. זה בעיה תפיסתית של מחיר למשתכן דפק כאן את המדינה, אני חייב להגיד לכם.
זה מלמעלה דרך אגב.
ברור שזה מלמעלה. ברור, ברור של כל ה... למה היה התנגדות למס דירה שלישית? כי כל בעלי העון יש להם המון דירות. עזבו, נכון גם... אבל אני חושב שזה לא הבעיה. הבעיה היא שהתפיסה וההרגלים, ואנחנו, אני אגיד את זה בצורה, אנחנו עם של גזענים, ואם אני באזור המרכז, באר שבע, אני מרים גבה. שאומרים לי, בוא תבואו לגור בשביל, מה יש לי לחפש שם?
נכון אמרנו בלי פוליטיקה, אבל אני כן רוצה לתת דוגמה. אנחנו בעוטף ובצפון סופגים כטב"מים, סופגים רקטות על ימין ועל שמאל. לא לשפוט כמובן אף אחד. נפל כטב"ם אחד בתל אביב, פתאום היה מבצע מטורף בתימן, שאני שמח על המבצע.
כי זה היה נגד התימנים.
לא, אני שמח...
אמרתי לך, עם גזעני.
אני שמח על המבצע, אבל זה קצת מרגיש... זה מרגיש קצת בלב את ההרגשה הזאת. אוקיי? ואנחנו לא אנשים שאנחנו מרגישים, אני חושב שאנחנו מגיעים לכל מקום, ואנחנו מרימים תמיד את הראש למעלה, ו... פשוט זה מגיע מלמעלה, זה הבעיה.
אני הייתי, המחיר למשתכן...
בא לי לענות משהו, אבל קרן תתעצפן עליי אם אני אענה את זה ככה.
אבל אני חושב שהעניין של המחיר למשתכן, ושים לב לסימפטום הזה, שאלפיים דירות, סליחה שאני אומר את זה, אבל אלפיים דירות, במקום לבוא ולגור בעיר, אני הייתי מחייב את אותם אנשים שזכו בדירות, כמו שאתה לא יכול למכור את הדירה 5 שנים, כי זכית בדירה למחיר למשתכן, או 7 שנים מחתימת חוזה, הייתי מחייב אותם לגור בדירה 5 שנים, ולהוכיח שהם תושבי העיר. כן. הייתי נותן להם גם הטבות מס. הטבה קטנה, לא הטבה גדולה. ואז מה היה קורה? היית מושך אוכלוסייה צעירה, במקום שהם יזכרו את הדירה שלהם בבאר שבע, ויזכרו באזור המרכז, היית מושך אוכלוסייה צעירה, בכמויות לאזור הדרום.
זאת הייתה. המחיר למשתכן הכניס מאות זוגות צעירים, לא מאות, כי אין עדיין כל כך מאות, עשרות זוגות צעירים להיות משקיעי נדל"ן.
אני חושב,
בקריות, בניינים שלמים.
אלפים, עופר, אלפים.
אני אומר עשרות.
כן,
עשרות אלפים, בכוונה שלי.
עשרות אלפים, כן.
עשרות אלפים זוגות צעירים שזכו במחיר למשתכן בקריית מוצקין, בניין שלם, להשכרה. באר שבע, אותו דבר, בניין שלם.
הקפיצו את ההון האישי שלהם עכשיו, כאילו...
הקפיצו. ואני מאוד מאוד מסכים, אני חושב שהיו צריכים לעשות כאן. דרך אגב, אני... בואו נדבר רגע שנייה. אם המע"מ, נניח, באילת, היה רק לתושבי אילת, תבוא עם, תזדקה פעם בשנה על המע"מ, או לעשות שום סוג של הסדר, זה גם כאן אותו דבר.
נכון.
אנחנו עם שמחפש את הקומבינות, לצערי הרב, והקומבינה הכי גדולה של כולנו זה בנדלן, ואני חושב שאם הנדלן היה מתנהל בצורה קצת שונה, המס רכישה בצורה שונה, המס שבח בצורה שונה, לא היו כל הקומבינות, הילדים שנרשמים על הנכס של ההורים, וכל העברות, וכל ה... אז אוהב, הפנסיות, אם היה לנו פנסיות נורמליות, אף אחד לא היה מחפש נדלן.
נכון.
כהשקעה, כל הנדלן הזה, זה בסוף פנסיה של כולם.
נכון.
זה הבעיה הגדולה שלנו, אבל חרגנו מבאר שבע, כן. ו...
לא, לא, זה כיף לדבר באופן כללי, אבל אני חושב שבאר שבע, בכמות הנכסים וכמות האפשרויות לבנייה, הן מטורפות. היום יש לך את שכונת רקפות.
יש מגדלים בבאר שבע כמו במרכז? פחות.
פחות מגדלים. מה אתה מחשיב מגדל? 60 קומות או 30 קומות?
לא, 30 קומות.
30 קומות יש. סליחה, אני מצטערת, אתה לא היית הרבה זמן בבאר שבע.
כי אני אומר לך, אני כל פעם שנוסע לילד דרך באר שבע.
אולי נזמין אותך לסיור בעיר?
כן, תזמין אותו.
מעניין אותי.
אולי נזמין אותך לסיור באר שבע.
אבל בחורף. בילויים, בבתי קפה, בברים. בוא, באר שבע, כאילו...
נזמין אותך לסיור...
מי אני מכיר מבאר שבע?
מה?
את פרידמן, סגי פרידמן מכירים?
סגי פרידמן, מכיר אותו?
עורך דין, אחלה, חמוד, תותח, תכיר אותו, ממליץ לך.
כן, אז אתה חייב...
מה אומר עופר?
נגיע אל באר שבע, נפתח יומנים, ואי שם מזג האוויר ירד
לסלע. אתה לא תזהה את באר שבע. כשאתה תגיע, אתה...
לא רק זה, אתה צריך להבין שאופקים היום מונה 30 ו... כמעט 40 אלף, אני חושב. עתידה לבנות עוד 60 אלף יחידות דיור. זה אומר שהיא הולכת ומתקרבת לעיר. אני מאמין שזה רמת גן או גבעתיים תל אביב של העתיד.
קרן, את יודעת מה הבעיה שלנו?
שנגמר הזמן.
שנגמר הזמן, ואנחנו...
אבל יש את השאלה שאני תמיד אוהבת לשאול. כן. בכל זאת יש לנו...
עוד דקה. דקה, כן.
אז מה, עם כל מה שדיברנו, מה החלום? אם יש עדיין חלומות?
חלומות? אם לא היו חלומות, לא היינו כאן. כל הזמן יש חלומות, להתפתח, לנסוק, לגדול, לתרום, לתת, להעניק. אני חושב שזה... אני באופן אישי, בעסקים, לא רק בשביל להרוויח כסף, גם להרוויח כסף, אבל גם לתת ולתרום חזרה לקהילה ולחברה.
אמן, אמן.
שלומי וחופי, אנחנו מאוד שמחנו להכיר ולהריח אתכם כאן
בכנל,
בבלוג פרלמנט הנדלן. אני חייב להגיד לכם על באמת הגישה הזאת של לעשות את הדברים בצורה נכונה, ואם לא צריך למכור, אז לא למכור. ואולי מהמקום שהגעתם ממנו, אתה הגעת מארצות הברית מתחום הנדלן, ואתה הגעת מקביעה מאוד מאוד כואבת, אולי כן, יהיה כאן עולם אחר, בזכותכם.
אמן, אמן.
ערכים, צריך להלחין ערכים.
ערכים, ערכים. תודה רבה שבאת
לך. תודה רבה לך. שיהיה שקט בעזרת השם.
אמן, אמן. אנחנו 293 ימים בתוך המלחמה, עם 115 חטופים וחטופות. צערי המספר הזה השתנה רק בגלל דברים אחרים, ולא בגלל הבשורות שרצינו. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות, עם גידי לוויתן, אחרינו סקיני מינוס, עם ענבל רעם. קרן, תודה רבה.
תודה רבה, תודה לכם.
אחלה, סוף שבוע נעים בריאות ואושר. מים לחתולים, לא לשכוח, קליפ פלסטיק עם מים לחתולים, ביי ביי. Yeah.